עוסקים, קראתי איזה דגישים בעריכת חוזה, אז זה אומר שכולנו ערכנו, חתמנו על חוזים, נחתום על חוזים כל הזמן, והגיע הזמן שנבין מה קורה בחוזה, ואני אומר, הדגש יהיה גם מעשי, זאת אומרת, איך אנחנו צריכים לעשות את החוזה בדרך כזאת שהוא יהיה תקף ויכול לשקף ולתת לנו בסוף את מה שאנחנו מצפים שהוא ייתן לנו. טוב, מה זה חוזה? חוזה, קודם כל נגיד, מה זה לא חוזה? הנייר שעליו חותמים זה לא חוזה. נייר זה לא חוזה, לא כל נייר הוא חוזה. חוזה זה מהות. אפשר עם נייר, יכול להיות נייר שהוא שטר קניין, שאיתו מעבירים בעלות. אפשר לעשות גם לכתוב מכתבים על ניירות. חוזה, מבחינה המהות המשפטית שלו, זה חיוב אישי. כלומר, כאשר אדם חייב לאדם. לא חייבים, בשביל ליצור חוזה שבו אדם חייב לאדם, לא צריך נייר. לא צריך לעשות את זה דווקא בדרך של נייר. הנייר הוא כלי ליצירת חוזה, זה נכון. רוב החוזים, ודאי החוזים משמעותיים שנחתמים היום, נעשים בדרך של חתימה על, על, על מסמך. אבל אפשר לחתום חוזה בדיבורים, ודאי לפי החוק במדינת ישראל, הצעה וקבלה, אחד מציע, אחד מסכים, יש חוזה. לפי ההלכה צריך שיהיה מעשה. המעשה לא צריך להיות דווקא חתימה. למשל, חוזה עבודה נחרט בזה שהפועל מגיע לעבודה. אני עכשיו אמרתי משהו לא מדויק, אבל הוא מספיק בשביל להבין את זה. כלומר, שאתה מזמין פועל לעבוד אצלך, בעל מלאכה או פועל לעבוד אצלך, ברגע שהוא מגיע לעבודה נחרט חוזה. אתה חייב לשלם לו שכר, מה הוא חייב? נדבר כשנדבר על פועלים. אוקיי? החוזה זה מהות, המהות היא חיוב אישי. זה שונה מקניין, קניין זה זכות של אדם בחפץ. לעומת חוזה זה התחייבות. דוגמה מובהקת שעסקנו בה זה במכר דירה. כאשר אתה חותם על חוזה מכר דירה, בדרך כלל החוזה הוא התחייבות להעברת הבעלות. הבעלות היא של המוכר, והכסף אצל הקונה, ושניהם התחייבו אחד השני, המוכר התחייב למכור את הדירה והקונה התחייב לשלם. לכן יש פה חוזה, נחרט ביניהם חוזה. עדיין הבעלויות לא זזו, כן? כל אחד מחזיק עדיין בדברים ששייכים לו. אז זו מהותו של החוזה. החוזה זה התחייבות. אני אומר עכשיו, זה בשפה המודרנית. בשפה המודרנית חוזה זה התחייבות, או בלועזית, כמו זה, אובליגציה. חיוב אישי. בדרך כלל שמדברים על חוזה, מדברים על המסמך שעליו חותמים, שבעזרת החתימה יוצרים את ההתחייבויות, ותוכן המסמך כולל את פירוט ההתחייבות של שני הצדדים. אוקיי? איך יוצרים חיוב על פי ההלכה? אני אומר חיוב, לא דווקא נייר. יש לפחות אפשרויות שהבאתי פה, ויש עוד. וחלקם דברים שאנחנו עושים כל יום, וחלקם דברים כבר שכמעט אף אחד לא עושה היום. הדוגמה, הכלי אולי הכי פשוט, זה על ידי קבלת תמורה. נקרא את דברי השולחן ערוך, מקום מספר אחד, עוסק בכלל בדיני הקניינים, אבל יש לזה משמעות של התחייבות. דבר תורה מאוד קונות, מדורית אתה קונה מטלטלין בתשלום, אבל חכמים תקנו שלא יקנו המטלטלין אלא בהגבה או במשיכה, דבר שאין דרכו להגביה, וכיוון שמשך הוא הגביה כנף, על פי שלא נתן המאות. כלומר, כאשר אתה קונה מטלטלין, ואתה מקבל את המטלטלין אליך, מה שנקרא עברת החזקה, העסקה הסתיימה, נכון? קיבלת את החפץ, המוכר לא קיבל כלום. מה הוא קיבל? התחייבות. חייבת לשלם לו את התמורה. אז זה הכלי הכי פשוט, לייצר חוב, זה לקבל תמורה. יש דרך נוספת מאוד פשוטה לעשות את זה, והיא לקבל הלוואה. כי בא, אתה חייב לשלם את תמורת החזרה. נכון? זה כלי הכי פשוט בעולם. לא צריך בשביל זה שום נייר, לא צריך בשביל זה לחתום על שום דבר. כל אחד מבין שאם קיבלת דבר, חפץ או דבר בעל ערך, בתוך עסקה, לא במתנה, אתה חייב לשלם את תמורתו. זה הכלי, דרך הראשון, בדרך קבלת התמורה. הדרך השנייה, שהיא הייתה פעם הדרך המקובלת ביותר, ודאי בתלמודים, ואני חושב שגם בראשונים, זה דרך של קניין סודר. קניין סודר זה כאשר צד אחד נותן לצד שני חפץ, וזה, אני ככה מבין, זה תמורה סמלית, כלומר כאילו בתמורה לחפץ שקיבלת, אתה תיתן לי את הדברים שאתה מתחייב לתת. הדברים שהתחייבת, את הדברים שהחיוב ייווצר בתמורה לחפץ שקיבלת. החפץ בסופו של דבר חוזר. כולנו פוגשים את זה, בדרך כלל בעסקאות הדתיות שלנו, במחירת חמץ, בחתונה, כן? עושים שם את הקניין סודר, רוצים להרגיש בבית, כן? בבית התלמודי, ככה היו עושים פעם, כל העסקות, זה היה פעם מעשה הקניין המאוד מקובל. אפשר להגיד היום שהמעשה הקניין המקובל היום בימינו הוא חתימה על מסמך. אוקיי? אז זה קוראים, זה קניין סודר, כתב, וזה שייך לעולם התמורה, תמורה סמלית. יש איזה פרשנויות אחרות באחרונים, שזה דרך אחרת ליצירת גמירות דעת. אבל אפשר גם לפרש את זה כך, שזה בדרך של, כלומר, של תמורה סמלית. כאילו בתמורה לסודר אתה נותן את ההתחייבויות שלך, נקרא את דברי השולחן ערוך. סימן סמך, מקור שתיים, מחייב עצמו בדבר שלא קצוב, זה כבר הספציפי, סוג מסוים של התחייבות. כגון שמתחייב לזון את חברו או לחסותו 5 שנים, אף על פי שקנו מידו לא נשתעבד. כלומר, אנחנו רואים שהבעיה פה זה בגלל שזה קניין על דבר שהוא לא קצוב, לכן הרב חושב שזה לא מועיל, ואחרים חלקו עליו. אבל הדרך ליצור את ההתחייבות היא בדרך של קניין סודר. ואני אומר, פה כדאי לשים לב, רק להכיר את המינוחים. יש חיוב ויש התחייבות. חיוב זה התוצאה. התוצאה היא שאתה חייב. התחייבות זה הדרך. כשאדם יוצר חיוב, יש מאין. בדרך כלל התפיסה היא, אם קיבלת תמורה, ברור שאתה חייב את הכסף. זה מה שנקרא דבר טבעי. התחייבות זה כשאתה מתחייב ללא תמורה. ולכן יש שאלה שתמיד עולה, אנחנו עכשיו ראיתם עכשיו דוגמה אחת לזה, איך אני יוצר על עצמי חיוב לא בדרך של תמורה. אם זה דרך תמורה זה דבר טבעי. אם אני רוצה סתם להתחייב למישהו מתנה, רוצה להתחייב למישהו דבר שאני לא אמור לתת לו, איך אני עושה את זה? דרך הפשוטה בתלמודים, קניין סודר. דרך נוספת, ועכשיו זה 3 דרכים שכולן שייכות לאותה משפחה, משפחת הראייה. הדרך הפשוטה ביותר, נדלג למקום מספר 4, זה בדרך של שטר. ופה אנחנו כבר מתקרבים אל החוזה. לווה שכתב בכתב ידו והתבו עדים, ונתנו למלווה, הרי זה שטשר. לווה, קיבל כסף, איך הוא יוצר את החיוב שלו? לפעמים אפילו לפני שהוא מקבל את הכסף. הוא לוקח שטר, חותם עליו, הוא כותב אותו, ומחתים עליו עדים, ונותן אותו למלווה, שטר כשר, ומעכשיו השטר הזה מחייב אותו לשלם. שטר בהלכה הוא מסמך שעליו חתומים עדים, לא המסמך שעליו חתום המתחייב. זה שטר בהלכה. ההיגיון שזה, כיוון שאני נותן ללווה, נותן למלווה ראייה, בעזרת הראייה הזאת המלווה יוכל לגבות את הכסף, גם הלווה גומר בדעתו להתחייב לשלם את הסכום הזה. הוא יודע שאחרי שהוא נותן את הנייר הזה למלווה, מעכשיו המלווה יוכל לגבות את הכסף, אף אחד לא ידע, גם אם הוא נתן את זה סתם, גם אם הוא נתן את זה כמתנה. אדם, אם בעיה שיש 2 עדים חתומים, גמרנו, זה ראייה כל כך חזקה, זה גורם לך לגמור בדעתך. נשים לב שיש פה משהו שהוא מעגלי, משהו... בדרך כלל הראייה היא על מה שקרה. אני נתתי, קיבלתי הלוואה והיו עדים שקיבלתי אותה. אז עכשיו, למה אני חייב את הכסף? כי קיבלתי את ההלוואה. מה מטרת העדים? להוכיח את העובדות. זה מה שאומרים, לא עברו סעד, לא עברו סעד אלא לשקרי. העדים הם בשביל השקרנים. אדם ישר, גם בלי עדים ישלם, נכון? פה, ובעוד נראה דוגמאות נוספות, הראייה היא לפני המעשה. כלומר, אם אדם כותב, לוקח שטר, וכותב עליו, אני חייב לך 100,000 שקל. למה ככה? ואני מחתים על זה 2 עדים, ואני נותן לך את הראייה הזאת, עכשיו אני חייב לך 100,000 שקל. למה? כי בגלל שנתתי לך את הראייה, גמרתי בדעתי, הבנתי שאני יותר לא אוכל לחזור בי. אז אתה תוכל לשטוף את הראייה הזאת ולגבות ממני את הכסף, לכן אני באמת עכשיו חייב.
אבל איך אני
חותמים על זה? כיוון שאתה מסכים, אתה אומר מרצונך. כיוון ששוב אני אומר עוד פעם, זה מערכת שההלכה כבר מכירה אותה, הראייה יוצרת את המציאות, מכיוון שכך מותר לחתום על זה, כי ברגע שאתה חותם באמת זה יוצר, באמת זאת המציאות, עכשיו הוא חייב את הכסף. אוקיי, אז זה דרך שנייה, שדרך ראייה היא דרך השטר. כן, כי תמיד, קוראים לזה שופר דשטרי, רוצים שיהיה גם וגם וגם. חוץ מזה, לקניין, לכלי הזה שקוראים קניין סודר, יש לו יתרונות שהוא לפעמים מתקן את השטר. גם כשיש פגמים בשטר, הוא מתקן אותם. אבל בכל אופן, עושים כמה קניינים.
הם לא
סותרים. מה? בטח לא סותרים, אפשר לעשות את כל העדר חדש. בוא נאמר, בדרך כלל לא סותרים אחד את השני. ראייה שנייה, שהיא ראייה שכולנו מכירים, היא חתימת המתחייב. חוזה בדרך כלל זה התחייבות, אין עליה עדים, נכון? על חוזה אין עדים. מה יש? יש את חתימת המתחייב. וזה מופיע בשולחן אורך בסימן סמכתת. חוזה, בעיני, בנו, מבחינה הלכתית, זה המקור הכי חשוב שצריך להכיר אותו. אתה שואל, איפה כתוב בהלכה? מה המקור בהלכה לחוזה? התשובה סימן סמכתת. התחייבות של אדם שהוא יצר את ההתחייבות בחתימתו. וכתוב כך, הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים, בני חורין. בן שכתב, אני פלוני הבא, לחתום, מודה שאני חייב לפלוני מנה, וחתם למטה. כלומר, אפילו אם אתה מודה, אתה לא שהייתה הלווה, זה לא שהחתימה הזאת היא על אירוע שהיה. אתה בשטר הזה יצרת את ההתחייבות, כי הודית שאתה חייב, מעכשיו אתה חייב. בן שכתוב בכתב יד אחר, מישהו אחר כתב, והמתחייב חתם למטה. והוא הדין אם לא חתם למטה, אלא כתב, אני פלוני, בן פלוני חייב לך מנה. כלומר, רק, פשוט כתב את המילים בכתב ידו. והוא מפרט עוד, ואני לא אקרא את הפירוט. אז זה הדרך שהיום הפכה להיות הדרך המקובלת ביותר. שיש מסמך, בדרך המסמך מודפס, ויש חתימה למטה, אפשר לעשות גם בכתב יד. ותמיד יהיה גם שאלה, האם כל היתרון של מודפס, זה שבדרך כלל קשה להוסיף דברים בדפוס, בלי ששם לב. ולכן, בדרך כלל שיש חתימה, היא על כל מה שמודפס. כשיש כתב יד, אולי כך הוסיפו דברים. לכן בדרך כלל מי שמכיר, כשאתה חותם נגיד לחוזה מחדירה, שזה חוזה גדול, אתה חותם בסוף חתימה מלאה, ואתה חותם, מה שקרה בראשי תיבות, חתימה קטנה, על כל עמוד ועמוד, על כל תוספת בכתב יד. כל תוספת, כתוב, תאריך הפיראון, אתה חותם בצד, כי אולי אחר כך הוסיפו את זה. רוצים לראות, לוודא, שכל מה שהוסיפו פה, ההתחייבות חלה עליו. אז זו הדרך ההתחייבות המקובלת שלנו היום. התחייב בכתב ידו. כל אלה שייכים, החבילה הזאת, שני אלה, סליחה, לראיה. יש לנו דרך שלישית של ראיה שיוצרת חיוב, והיא מקור מספר 3. המחייב עצמו, הסדר של המקורות הוא לפי סדר שולחן ערוך. הסדר שאנחנו עוברים עליהם זה לפי הסדר, גם ההיגיון וגם לפי הסדר שאנחנו רגילים אליו היום. המחייב עצמו לאחר בלא תנאי, אף על פי שלא היה חייב כלום, הרי זה חייב. שהוא פוסקים בהתחייבות, אדם שיוצר על עצמו חיוב, ללא כל תמורה, החליט לחייב את עצמו. כיצד? האומר לעדים, הבו על הידים שאני חייב לפלוני מנה, או שכתב לו בשטר, הרי אני חייב לך מנה, אף על פי שאין שם עדים, או שאמר לו בפני עדים, הרי אני חייב לך מנה, אף על פי שלא אמר אתם עדיי, הועיל ואמר בשטר איזה כי מי שאמר הבו על הידים, וחייב לשלם. אף על פי ששניהם עודים, והעדים יודעים, שלא היה לו אצלו כלום, בכל אופן הוא חייב, שחייב עצמו, כמו שהשתאבד הערב, עוד מעט נבין מה זה. אומר שולחן ערוך, לדבר הזה כדי שנחבר את המילים, את המודרני להלכתי, וזה קוראים אודיטה. אודיטה זה הודעה. יש שני סוגי הודעות. פשוט ההבחנה ביניהם, שלאחת קוראים הודעת בעל דין, לשנייה קוראים אודיטה, שזה אותו דבר בארמית. הודעת בעל דין, שאדם מודה במה שבאמת היה. כן, בא לך מישהו, תובע אותך, אומר לך, אתה קנית ממני אוטו ולא שילמת. אתה אומר, נכון, אני מודה. אתה חייב לשלם. למה אתה חייב לשלם? כי יודעת, אבל ההודעה שלך היא על מה שבאמת קרה. אתה מודה שבאמת קנית אותו ולא שילמת. אז ההודעה היא ראייה, והחוב נוצר בגלל שקנית אותו. הודיטה זה כאשר אדם מודה בדבר שלא היה ולא נברא. הוא יודע שזה לא היה, והצד השני יודע שזה לא היה. אדם אומר, אני מודה שהתחייבתי לך כסף. התחייבתי לך 100,000 שקל. כיוון שכשאני מודה אני יוצר ראייה, הראייה יוצרת את החוב. אוקיי? זה הופך את הסדר, את סדר הדברים. אנחנו רותמים את העגלה לפני הסוסים, וזה עובד. העגלה הזאת תיסוע, ימשוך את הסוסים אחריה. זה עובד. אוקיי? הרבה אנשים, עכשיו זה מופיע המון בחוזים, זה אחד מהכלים הכי חזקים ליצירת חיובים, זה הכלי הזה. ולכן בסוף, נגיד, בהרבה מאוד חוזים כתוב, הצדדים מודים שהם עשו ככה וככה, ואנשים מתקשרים ואומרים, רגע, אבל אני לא עשיתי את כל מה שכתוב פה. אנחנו מסבירים להם, ברגע שאתה מודה שעשית וחתמת למטה, התוצאות המשפטיות הן כאילו עשית את זה באמת, ואין שום, אין שום מירת שמיים לאיך לעשות את זה. לא צריך את זה בכלל. שהכלי הזה, ואני אומר, בגדול אנחנו, אני אתן את זה, רמחת יותר גבוה שפשטה, אנחנו יוצרים, יש, במשפט יש הבדל בין דיני הראיות לדין המהותי. המהותי זה מה באמת, קרה ככה וככה, מה הדין הוא ככה וככה, קרה ככה וככה, מה הדין הוא ככה וככה. דיני הראיות זה איך אני יודע מה קרה. בהלכה, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בדיני הראיות בשביל להשפיע על הדין המהותי. ברגע שיצרת ראייה, הדין שלך השתנה כאילו קרה ככה וככה. זה כלי מאוד מאוד חזק. הרבה פעמים שיש לך מניעה ליצור איזה משהו, ההלכה מגבילה, את הדבר הזה אי אפשר לעשות, אתה לא יכול להקנות את זה, אתה לא יכול... תשתמש בראייה. הדבר, ההודיטה הזאת היא מקורה בגמרה, יש שם סיפור על אדם שהיה חולה, רצה להקנות את נכסיו למישהו, ו... כל דרכי הקניינים לא הייתה לו אפשרות לעשות אותם. בגלל שהוא חולה, אתה לא, אין לו מגבלות פיזיות, מכל מיני מגבלות אחרות. והוא באמת יושב ככה, תראו עצמכם את המצוקה שלו, שהוא שוכב במיטה חולה, הוא רוצה להעביר את הרכוש שלו, שלא יגיע למי שיגיע על פי הדין, והוא לא יכול. ואז הוא אומר לו, תכתוב עוד איתה, תכתוב, אני מודה שהקניתי. גמרנו, עבד. הבעלות עברה. לא, הודעה, אני אומר עוד פעם, בשביל המילים אנחנו הופכים בין הודעת בעל דין להודיטה. באמת זה אותו דבר. כל ההבדל זה שהודעת בעל דין זה שאתה מודה במשהו שהיה, והודיטה זה שאתה מודה במשהו שאתה יודע שהוא לא היה. אז זה עובד,
אתה יכול להגיד אני מודה שאני מתחייב עכשיו, אולי.
אני יכול לחזור על מה שאמרתי קודם, אבל אני אומר ואני מבין למה קשה לקבל את זה, אבל צריך להפנים, גמרנו, זה כלי משפטי שהוא מאוד מאוד חזק, לכן אנחנו מאוד אוהבים אותו גם היום. אהבו אותו מהגמרא, עד היום אוהבים אותו. זה כלי נהדר. כי הוא כיף באמת, במשך כלל זה, זה מסלול לא כיף כל הבעיות. כי מה שאתה מודה, הגמרא, זה לא משנה כבר. זה כבר מסתדר.
באמת, חייבות שאין לה, זאת אומרת, אפקטיבית, אבל אם פתאום צריך אותה, אז הנה.
זה לא אפקטיבית. הכלי, הדרך ההתחייבות אפקטיבית. התוצאה היא חיוב לכל דבר. זאת אומרת, איך אני יצרתי את החיוב? לא בקניין סודר, אלא בזה שיצרתי ראיה שאני חייב, זה הכל. התוצאה היא...
גם כשאין באמת שום חוב.
למרות שאני מודה, אני כאילו מודה שעשיתי משהו שלא היה, אבל התוצאה היא ראייה, בא שיש ראייה, זה עצמו הכלי ליצירת החיוב. כי יש דברים שאתה לא יכול לעשות. אני לא אכנס עכשיו לכל הפעולות, נראה דוגמא, לא נראה עכשיו דוגמאות, אבל יש דברים, יש כל מיני דרכים, נגיד למשל, נגיד שהדרך ליצור את החיוב היא בעזרת קניין, נגיד קניין סודר, אין לך סודר, או אתה צריך לעשות את זה, אתה רוצה לקנות למישהו. נגיד, כשאתה לקנות למישהו, אתה צריך לקנות את הסודר למישהו, מישהו צריך לשתף איתך פעולה. עכשיו אתה חושב שכל מי שימצא סביב החולה, אומר שמה, למה לי? אנחנו רוצים שלא תתן את זה. לא נעזור לך. אז הדרך שלו לייצר את זה, זה יגיד, אני מודה בפניכם שאני קניתי, גם אתם רוצים, אתם לא רוצים. זה עבד עכשיו. לכן זה כלי מאוד מאוד חזק. אני אומר, לא ניכנס עכשיו לפרטים שלו, אבל זה מופיע באמת בהרבה מקומות, כלי אדיר, ואני אומר, כדאי להכיר אותו, כי כשאתם תקראו חוזה על פי ההלכה, אתם תמצאו תיפים האלה, הם יהיו שם. תמיד יהיה כתוב, מודה וככה וככה. אוקיי, אז זה חבילה או קבוצת משפחת, מעשה הקניין בדרך של ראייה. שטר, חתימת עדים, כתב יד המתחייב, והודעה בפני עדים. כולם אותו דבר, כולם מצרים את אותו דבר. הדרך הנוספת, שהיא שנויה במחלוקת ולא נפסקה להלכה, אבל נכיר אותה כדי להשלים את התמונה. זה שוב דרך של תמורה, אבל הפעם זה לא נתתי חפץ והוא חייב לי כסף, אלא שני הצדדים שאומרים, אני רוצה שתיתן לי הלוואה, ואני אחזיר את ההלוואה, נכון? עכשיו, לפני שאתה נותן לי את ההלוואה, אפשר לי לכאורה ליצור מצב שבו אתה מתחייב לתת לי את ההלוואה היום, ואני מתחייב להחזיר את ההלוואה בעוד שנה, נכון? זה בעצם שני שטרי חוב. אז בואו נקרא את הסיפור. במקום מספר 5, לווה שבא לבית דין בשטר חוב שבידו. הלווה אומר, יש לי שטר חוב שאני חתמתי עליו שבו אני חייב לו כסף. אני מתחייב לפרוע את החוב בעוד שנה. לכפות את המלווה להלוותו עד זמן שקבע. אומר הלווה ככה, סיכמנו שהוא ייתן לי הלוואה, אני מחזיר לו בעוד שנה. אני בהר רצתי, חתמתי על שטר חוב שאני מודה שאני קיבלתי את הכסף ואני צריך להחזיר לו בעוד שנה. הנה, חתמתי. אז אני עשיתי מעשה, נכון? יצרתי ראייה כנגדי. אז עכשיו, כיוון שאני התחייבתי, זה מחייב אותי, נכון? אז כיוון שאני התחייבתי, שהוא ייתן לי בתמורה את הכסף עכשיו. שוב אני אומר, אז הופכים פה את הסדר. בדרך כלל אתה אומר, אני נותן לך עכשיו, ואתה חייב לי אחר כך, אחרי שתקבל, תשלם. בהלוואה רגילה, המלווה נותן, אחר כך הלווה משלם. פה הלווה אומר, אני מתחייב לשלם לך בעוד שנה, עכשיו תיתן לי עכשיו, עכשיו תהיה חייב לתת לי את הכסף היום. אפילו נתברר שמידת המלווה נכתב, יכול לחזור בו. למרות שהמלווה ידע, סוכם, דובר, זה לא מחייב אותו, אוקיי? ככה הוא פוסק, יש בזה מחלוקת ראשונים, שולחן ערוך פוסק שזה לא מועיל, ולכן למעשה אנחנו לא משתמשים בכלי הזה, ואני אומר, זה נותן לנו את השלמת התמונה של דרכי התמורה. אני רואה פה מהחיוכים, אני אומר, אתם רואים שהעסק מאוד מאוד יצירתי, זאת אומרת, ואני אומר, זה צריך תמיד לזכור, אנחנו עוסקים פה עכשיו לא במהות של החוב, אנחנו עוסקים פה בדרכי יצירת החוב, בדרכי יצירת החוב, העסק מאוד מאוד יצירתי, ואנחנו מוכנים להפוך את הסדר ממש בלי שום בעיה. אוקיי. אז זה דרכי יצירת החוב. היום, הדרך היום המקובלת היא חתימה על מסמך. אני אבל אדייק פה ונשים לב. בחוזה שאנחנו חותמים עליו, הוא שונה בקצת, בעיניי קצת מאוד. שונה מחתימה בכתב יד המתחייב. במה הוא שונה? כתב יד המתחייב, סימן סמך ת', המתחייב, הוא כותב, יש לו מסמך, רק הוא חותם למטה. זה התחייבות שלו. אין צד שני. הוא נותן את כתב ההתחייבות שלו לצד השני. בחוזה, שני הצדדים חותמים למטה, נכון? על מה כל חותם? על החובות שלו, נכון? בחתימה הוא יוצא את החובות שלו. לכן בעצם מה שאנחנו עושים פה בעצם, לוקחים שני כתבי התחייבות ומאחדים אותם לנייר אחד וחותמים למטה. עכשיו, זה עוד יותר מוזר, כי גם אנחנו עושים בדרך כלל שני עותקים, נותנים אחד לכל צד. בדרך כלל אנחנו גם לא אוהבים בהלכה שיש שני עותקים שאותו מסמך, כי אז לכאורה יהיה אפשר לגבות פעמיים. יש פה משהו שהוא קצת שונה מסימן סמכתת, אבל המהות המשפטית היא אותה מהות. כי בסוף, כמו שאמרתי קודם, אתה אומר, כל אחד חתם על ההתחייבויות שלו. זה לא עוזר שאני אחתום על ההתחייבויות שלך. אתה צריך לחתום על ההתחייבויות שלך. אוקיי. המגבלה הראשית על חוזים בהלכה היא מגבלה מאוד מאוד משמעותית. היא המונח קניין דברים, שמקורו בגמרא, בבבא בתרא, בתחילת בבא בתרא. המשנה בתחילת בבא בתרא אומרת, עוסקת בחלוקת שדה שנמצאת בשותפות בין שני אנשים. שואלת הגמרא כך, במאי, אנחנו במקור שבע, במאי הוקימת למתניתין? על מה עוסקת המשנה? יש שם שתי אפשרויות. אנחנו באפשרות בשאין בדין חלוקה. השדה, השטח הוא שטח קטן, שלא ניתן לכפות את חלוקתו. אגב, היום במדינת ישראל, כל מקרקעין, דירה למשל, אי אפשר לחלק אותה. אתם יכולים להיות שני אנשים שותפים בדירה, אבל אי אפשר לחלק אותה, כי החוק במדינת ישראל אומר שכל יחידת מקרקעין שחלק אותה, צריכה לעבור תהליך של פרסלציה, של חלוקה. בדרך כלל דירה, בדרך כלל קשה לחלק דירה לשתי דירות שונות, לשתי דירות נפרדות. אוקיי, אז נגיד דירה, שני אנשים שותפים בדירה, ופה במקרה הזה זה שדה, והם החליטו בכל אופן לחלק. בעולם של הגמרא אפשר לעשות את זה. והם עשו הזה כעניין. שואלת הגמרא, אם בשאין בדין חלוקה, ואין חובה על פי הדין, אי אפשר לכפות את החלוקה, כי רצו מי הווי. ניהד רבו. סיכמנו, אני ואתה שותפים בשטח, החלטנו להיפרד, סיכמנו להיפרד, להפריד את החלוקה, לפרק את השותפות, כל אחד יקח חצי מהקרקע. שואלת הגמרא, אז מה? אז אמרנו, בדרך כלל דברים, הדיבורים לא יוצרים תוצאה משפטית. אמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, כשקנו מידן. עשו מעשה קניין, תמיד קניין סודר, טוב לכל דבר, מצוין, עשינו קניין סודר. שואלת הגמרא, עדיין, וכי קנו מידן מי הווי, קניין דברים באלמו. מה זה עוזר לעשות מעשה קניין? עדיין זה קניין דברים. כלומר, זה שאתה עושה את המעשה, לא תמיד יוצר את המהות. אם המהות היא ריקה מתוכן, אני כבר אומר שהיא ריקה מתוכן, ועכשיו נבין למה היא ריקה מתוכן. ופה הגמרא משתמשת במונח קניין דברים, שחוזר על עצמו, אחר כך כל הראשונים והאחרונים משתמשים במונח הזה, יש גם דעות שונות מה משמעותו. נקרא את דברי הרמב״ם, איך הרמב״ם מגדיר את זה. במקום מספר 8 בלכות מחירה, הרמב״ם כותב, דברים שאין בהם ממש, אין הקניין מועיל בהם. כיצד? הרי שכתב בשטר, וקנינו מפלוני שילך בסחורה עם פלוני, או שיחלקו השדה שביניהם, או שישתתפו שניהם באומנות, וכייצא בדברים אלו כולן, הרי זה קניין דברים ולא מועיל כלום. שהרי לא הקנה לחברו דבר מסוים וידוע, לא עיקר ולא פירות, עיקר, ולא פירות עיקר הידוע. כאשר אדם מתחייב, מתחייב לחלק שדה, זה לא חל, זה קניין דברים. למה? כי הוא לא, עכשיו אומר רבה פה הביטוי זה, לא הקנית לו כלום. בעולם הקניינים זה ברור. הרי שנינו שותפים, שנינו עדיין, היינו שנינו ממילא בעלים משותפים באותה קרקע. מה נתת לי ומה נתתי לך? כל מה שסיכמנו זה לחלק, אבל לחלק זה עוד לא מעביר בעלות. אני בעלים של חצי, אתה בעלים של חצי. כל השאלה זה איזה חצי, וזה לא סיכמנו. אבל נותן דוגמאות נוספות. דוגמה אחת עוסקת במעשה, לא מי שעשה קניין שהוא ילך בסחורה עם פלוני. כלומר, הוא יעשה פעולה, יעשה מעשה. לא מועיל. וגם...
מה, כי זה לא דבר קצוב?
לא כי זה קצוב. קצוב, נגיע מיד. לא כי זה קצוב. תן לי עוד מילה, ועוד דוגמה אחת. או שאתה מתחייב לעשות שותפות. זה לא עוזר. זה לא מועיל. עכשיו, מה הבעיה? מה הפגם שיש פה? הבאתי פה את אחד ההסברים, רב שמואל רוזובסקי, במקום מספר 9 אומר כך, אם יאמר לחברו אתן לך מנה וקנו מידו, כלומר אני עושה קניין שאני אתן לך כסף, איתה בראשונים דלא מעני, זה לא מועיל, והוא משום דאין מתחייב לו מנה, כרגע לא התחייבת לו, ורק שבא להתחייב להקנות לו מנה, היינו שנצטרך עדיין לדעתו רצונו בשביל שיקנה חברו המנה, ובלאו הכי לא יוכל לזכות ונמצא שאין עליו חיוב ממון, זה לא שייך חיוב להקנות בדיני ממונות, זה חיוב לעשות פעולה, לא מתינו רק במצוות. המשפט האחרון, המשפט החשוב. אדם לא יכול להתחייב לעשות פעולה. הוא יכול להתחייב כסף. אני עכשיו חייב לך כסף. אני יכול להתחייב לך לספק לך עגבניות. אני חייב לך עגבניות. אפשר לעשות את זה. אני יכול להתחייב לך את הדירה שלי. אני חייב לקנות לך אותה. אני חייב לך אותה עכשיו. אבל אם אני אומר, אני מתחייב לעשות פעולה. למשל, מתחייב לספר לך סיפור. מתחייב לבוא איתך למסעדה. זה רק מתוכן. התחייבות חלה על כסף או על שווה ערך של כסף. אדם חייב את הכסף. להתחייב לפעולה אי אפשר. אחד. דבר שני, להתחייב לעשות הליך משפטי גם אי אפשר. או שאתה עושה אותו, או שאתה לא עושה אותו. אם אתה אומר, אני מקנה לך, אני מתחייב לך, חייב לך עכשיו, מתחייב לך עכשיו, 1,000 שקל. עכשיו התחייבתי 1,000 שקל. ולומר, מחר אני אתחייב לך 1,000 שקל, זה כלום.
פעולה זה גם
שווה
כסף.
שנייה אחת. אוקיי? נתחיל מהשני קודם כל. התחייב לעשות הליך משפטי, למה זה לא עובד? כי בשביל לעשות הליך משפטי צריך מירות דעת. אז ממה אין נפשך? אתה גומר בדעתך עכשיו? אז תתחייב עכשיו. אם אתה אומר, לא, אני לא חייב לך עכשיו. מחר אני אתחייב לך. מחר יהיה מחר. מחר אני אחשוב, אני רוצה להתחייב לך. לכן כל התחייבות לביצוע הליך משפטי ריקה מתוכן. זה צריך להיות משהו שקורה עכשיו. להתחייב לעשות את זה מחר, זה ריק, זה כלום. אוקיי, זה לפני איך עוקפים את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי פעולה. פעולה היא נכון שהיא שוות ערך. מה שנכנס פה ברקע, זה אחד ההסברים באחרונים, הוא, יש הלכה שפועל יכול לחזור בו בחצי היום. אדם התחיל לעבוד, יכול לבוא אחרי שעה למעסיק, לו, אדוני, לא מתאים לי, אני הולך. הוא הולך ללא כנסות. זה פתור מיוחד של ההלכה, עבדיים ולא עבדים לעבדים. אחד ההסברים הוא, שאתה מתחיל לעשות פעולה, אתה בעצם מתחייב להיות פועל שלי, נכון? כיוון שאתה פועל, אתה יכול ללכת. זה לא, אז, אוקיי, זה קצת שונה, כי יכול להיות שזה חל, אבל יש לך אפשרות לצאת, ויכול להיות שזה לא חל בכלל. אז זה קניין דברים. אני כבר אומר, הדרך לעקוף או להתמודד עם בעיית קניין הדברים, היא בדרך עקיפה. למשל, אומר, אם אני אחזור בי, אני אשלם לך כנס. הכנס הוא התחייבות, זה כסף. אני בעצם זה אומר, אני חייב לך כנס אם יקרה כך וכך. כך וכך יכול להיות שירד גשם, יכול להיות שאני אבוא איתך למסעדה, עוד כל דבר. מה שהתוכן של החיוב הוא הכנס ולא הפעולה. עוד התחייבות בלתי אפשרית, דווקא הבאתי פה את הדעה שאומרת שזה אפשרי, אבל היא דעה מאוד חריגה, זה התחייבות שלילית. להתחייב לא לעשות משהו, וזה אגב התחייבות מאוד מאוד מקובלת. כלומר, נגיד למשל, אתה לוקח עובד, ואתה אומר לו, אדוני, אתה עובד אצלי, תתחייב לי שבמשך שנה אחרי הפיתורים או ההתפטרות שלך לא תתחרה. כי אתה קיבלת פה מידע, קשרים עם לקוחות, שנה שלמה תתחייב לא להתחרות בי. התחייבות ריקה. אתה אומר לסוחר דירה, תתחייב לא להשתמש בדירה לצרכים מסחריים. התחייבות ריקה. זה, אני אומר, זה הגבלה מאוד מאוד כבדה.
אבל זה כתוב בחוזה.
לא עוזר.
לא עוזר?
החוזה, אמרתי, הוא כלי. התוכן של ההתחייבות הוא קבוצה ריקה. לומר, אני מתחייב לא לעשות, אין דבר כזה. אפשר להתחייב כסף.
אז למה היום במשפט ששופט קובע למענם שאתה חותם עכשיו ערבות, שאתה לא עושה מסר בתנאי? אתה לא
קודם כל,
בית... חוזרת עד שאתה לא, כאילו, אלא אם כן אתה...
קודם כל, בית משפט, כלומר, זה שבית משפט יכול לחייב אותך לא לעשות זה משהו אחר. זה אחד. ודבר שני, תעשינו שגם אתה אומר לו, ואם תעשה תשלם. לשלם אנחנו יודעים. אבל להגיד לבן אדם, אני מתחייב לא, זה התחייבות ריקה.
אז הוא אומר, אוקיי, איפה אתה חוזר? בוא נעיף אותך מהדירה.
אין בעיה. ליצור סנקציות אפשר. קל מאוד, זה קל מאוד, זה הדרך הכי טובה לטפל בבעיה הזאת. למשל, להגיד, אגב, אני אומר, אני לא אכנס פה עכשיו לכל הפרטים, איך אנחנו מתמודדים עם זה יש לנו כמו, זה אגם כזה שאנחנו לא יכולים לחצות אותו, אנחנו רוצים לעקוף אותו. אז זה אומר שאתה מזכיר דירה, אתה לא תגיד לו, מתחייב לא להשתמש בצרכים מסחריים, אלא תכתוב, הסחירות מוגבלת לשימוש פרטי. למגורים. לא, אני לא אומר לו מה לעשות. אני אומר לו, הזכות שקיבלת, קיבלת זכות קניינית, בדירה. הזכות הזאת היא רק לשימוש למגורים. הרי זה דירה שלי, לא שלך. לא מכרתי לך את זה. אני עדיין, המזכיר עדיין נמצא שם. מה קיבלת? איזה חבילת זכויות? זה מה שהיא כוללת. אני לא אכנס לכל פרטים. אפשר, בכל חוזה וחוזה, יש את ההתאמות שלו. אמרתי, יש את האפשרות של כנסות, שזה אגב, זה כלי מאוד חזק. ואגב, המשמעות של שאדם יכול להגיד לך, טוב, אני מפר ואני...
שלם.
ובישלם. יש כלי של שבועה שאנחנו לא משתמשים בהם. אדם יכול להישבע לא לעשות דברים, להישבע כן לעשות דברים, זה אפשר.
אם הוא מפר, הוא מפר את הסעיף הזה, לא כל
כן, החוקים. נכון, נכון. תלוי מה, תלוי מה כותבים. אפשר לכתוב, אם זה, זה הפרה יסודית, אתה אפשר, הצד השני יוכל לחזור בו, אפשר לעשות הרבה דברים. אוקיי? אמרתי, התחייבות שלילית, בדרך כלל, הדעה מקובלת שאי אפשר להתחייב, הבאתי פה מפתוח פסקי הדין הרבנים, במקום מספר 10, דעה, אומנם עם הקבלה שלא לעשות את ההתחייבות, יש לומר, זה לא וקניין דברים, אבל זה דעה די חריגה. אז זה קניין דברים, אני אומר, הוא המגבלה העיקרית, והמגבלה העיקרית שצריך להכיר אותה, ונזהר, אגב, הנפקמין הראשונה שלה זה גם הניסוח, לא לכתוב, המוכר, מתחייב להקנות, מתחייב להקנות את הדירה, כי אתה מתחייב מחר להקנות, אתה צריך לומר מתחייב עכשיו את הדירה. עכשיו אפשר גם לתקן את הלשונות, כן, לפתור את הבעיית הניסוח, אבל אם אתה רגיש, אתה צריך להיות רגישות לעניין הזה שכעניין דברים, ולהסתכל על זה בצורה הזאת.
הרב, אם זה חוזה שהוא לא, כאילו שהוא ארוך טווח, זה לא מעכשיו לעכשיו,
כן,
אז אני לא יכול לכתוב כאילו אני מתחייב, אם אני מתחייב לעשות משהו מסוים, חוזה עבודה, אני יודע.
תתחייב עכשיו. עכשיו אתה חייב. מתי אתה תבצע? בעוד שנה.
זה אפשר.
אפשר לעשות את זה. הביצוע לא צריך להיות היום. כן, הביצוע, אפשר, כמו שאפשר להתחייב היום, לשלם מחר, נכון? אני חייב לך היום 100,000 שקל, הפיראון יהיה...
מחר למחר, מותר? היום יש לו חוזה, שיצא לפועל מחר.
נכון, נכון, טוב שאם זה לא ברור, טוב שעברנו את זה. חשוב מאוד, למשל, בהשכרת דירה, בדרך כלל חותמים את החוזה הרבה לפני שנכנסים לתוך הדירה, נכון? זה מועיל, זה כתוב מפורש בשח. אם אדם כותב, חותמים, המדירה, דרך כלל שם זה קנייני, לפי חלק מהדעות, אני מזכיר לך את הדירה, הסרתי היום, מה נתתי לך? את הזכות להיכנס מחר.
ואדם, אפילו גם אם עדיין לא התחיל החוזה, אם הוא מבטל הוא מקבל את הכנסות.
נכון, נכון, החוזה חל. החוזה חל, תאריכי הביצוע יהיו מתישהו. הערה חשובה, לכן אגב, הניסוח תמיד בכל החוזים תופיע מינה מעכשיו, מתחייב מעכשיו, מזכיר מעכשיו, את מה? מה שיהיה עוד שנה, עוד שנתיים. טוב, דיני ההתחייבות, עכשיו דווקא נדבר על הדברים, עכשיו דיברנו על מגבלות, נדבר דווקא על דברים שהם אפשרויות. דבר ראשון, דבר שאינו בעולם. אי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם. אני לא יכול להקנות חפץ שעוד לא ייצרתי אותו. אי אפשר. אבל אפשר להתחייב דבר שלא בא לעולם. כך פוסק שולחן ערוך, מקור 11 בסימן סמך, המחייב עצמו בדבר שלא בא לעולם, או שלא מצוי אצלו, אפילו דבר שנמצא בעולם, אבל לא אצלך, לא ברשותו, חייב. אף על גב דין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אני מילק שיקנה לו בלשון מחר, או בלשון מתנה, אפילו כתב לו שיעבוד, אינו כלום, אבל בלשון חיוב, כגון שאמר, הבוא על הידים שאני מתחייב לפלוני בכך וכך, חייב, והוא שקנו מידו. שוב, מעשה קינן צריך להיות. או כל אפשרות אחרת, אבל והניסוח צריך תמיד להיות מתחייב מעכשיו. אני מתחייב לך, למשל, אני אתן דוגמה, קייטרינג אומר, אני מתחייב לספק 100 מנות בכל יום. האוכל לא נמצא אצלי בכלל, לא קניתי אותו, אחרי שנחתום על החוזה אני אלך לקנות את האוכל. אפשר לעשות את זה. חוב חל על האדם, האדם נמצא פה, האדם מתחייב לספק, כמו שאמרתם נכון, מתי תקבל את המנות של הקייטרינג? מחר, מחרתיים, או בעוד חודש, ובעוד 30 יום, 31 יום, אבל ההתחייבות חלה היום, ולכן גם אי אפשר לחזור.
שוב, בגלל שהוא מתחייב הוא ולא למוצר.
נכון, בגלל שהוא לא מכר את המוצר. אני לא מוכר לך את העגבניות. אני מתחייב לך עגבניות. העגבניות הם שלי. לכן זה אומר לך אגב, שאם המכולה עם כל הסחורה שהזמנתי, המכולה התהפכה, כל הסחורה הלכה. מי מפסיד? הקייטרינג מפסיד. העברת הבעלות על הסחורה תהיה כשהאוכל יסופק. כרגע יש רק התחייבות אישית, והמתחייב נושא בכל האחריות. כן.
למה להתחייב לספק מוצר בזמן מסוים, זה לא להתחייב לעשות מעשה?
כי אני חייב לך מוצר, אני לא חייב לך הובלה של המוצר.
לא, אבל ממון.
אני חייב לך, אני חייב כסף.
אם אני מתחייב לפרק זמן.
בסוף האדם חייב, אני אומר, כסף ושווה כסף זה אותו דבר. כסף שאתה חייב עגבניות. זה אותו דבר, זה לא שונה. והנפקמין, קודם כל, שאני יכול להחליף, להביא לכם קומזה, אני אביא לכם משהו אחר. לא עגבניות, אני אביא לך עגבניות אחרות.
מה זה פעולה?
פעולה זה אני יושב איתך במסעדה ונדבר.
וזה אי אפשר לעשות.
זה אי אפשר לעשות, כי זה לא התחייבות כספית.
אבל זה לא נכון, כי נגיד, חתימה של עורך דין שווה הרבה כסף.
נכון.
הוא מתחייב לחתום לך על משהו. שווה כסף או לא שווה כסף?
זה לא, צריך בסוף שאתה חייב כסף, לא ש מהמעשה יצא כסף. יכול להיות שאם אני יושב איתו במסעדה הוא ירוויח מזה הרבה כסף שיראו אותנו ביחד. לא משנה. אני חייב, אמרתי לו שאני אעשה איתו מעשה. ואני חוזר פעם למה שאמרתי, להסבר, אחד ההסברים, רגע אחד, פועל יכול לחזור בו. לו יהיה שזה פועל, נגיד שאני אגיד, תשמע, יש פועלים שעובדים בעבודה עם תוריה, יש פועלים שעובדים במחשבים, יש פועלים שיושבים במסעדות, יש כל מיני פועלים. אבל פועל יכול לחזור בחצי יום, אז אני חוזר.
מה זאת אומרת לחזור בחצי יום?
להתחרט, לא חייב. להפר את החוזה. פועל יכול לעשות, להשתחרר מחוזה בכל רגע.
הוא לא מקבל, כאילו...
ללא כנסות וללא שום דבר. טוב. אז אמרנו, אפשרות, לא מגבלה. אפשר להתחייב. כן.
הוא מתחייב, אבל נגיד, אם שילמת לו משהו לפני כדי שעשה את זה, הוא צריך להחזיר לך את משהו.
למשל, כי זה שוב, זה קיבלת על תנאי בעצם, נכון? נתת לך בתנאי שתגיע, או על דעת זה שתגיע, נכון? יכול להיות גם מצב שאתה גורם לי נזקים, ואני אומר לך, תשמע, ניפגש במסעדה בתל אביב. אתה נוסע לתל אביב, אני פתאום מתקשר לך, תשמע, התחרטתי, אני לא בא. יכול להיות, אני צריך לשלם לך את עלויות הנסיעה שלך.
אבל
לא
קנס. לא, אני, בדיוק הפוך. קנסות אפשר לשלם. אבל זה גם לא קנס. פה אני אומר, שמחת עליי, הוצאת כסף על פי מה שאמרתי לך, אז אני נושא באחריות. למרות שאני לא חייב להגיע, אבל אם אני לא בא, יש איזה תוצאות. בסדר? זה יוצר מערכת יותר מורכבת, זה טוב שאנחנו, אנחנו לא נגמור פה עכשיו את הכל. אבל רואים שזה, זה שאי אפשר לכפות את מה שנקרא, בלשון המשפטית, אי אפשר לאכוף את זה. אבל יש פיצוי, לפעמים יש פיצוי. אין אכיפה, ויש פיצוי. בסדר? אז אמרנו, אין מגבלה של דבר שלא בא לעולם ודבר שלא ברשותו, זה אפשר לעשות. אין מגבלה של דבר שאינו קצוב. זה השולחן עורך שראינו קודם, נחזור עליו שוב, במקום 12. המחייב עצמו בדבר שאינו קצוב, כיוון שהתחייב לזון את חברו, לחסותו 5 שנים. אדם מתחייב לספק אוכל. כמה אוכל? לא יודעים. לא יודעים כמה יצטרכו. אבל אני אומר, אני דרך התחייבות פתוחה. כמה שיצטרכו אני מספק. אף הפי שקנו מידו לא נשתעבד לרמב״ם, וחלקו עליו כל הבאים אחריו לומר שהוא משתעבד. ואחי נקיטין, זה אין הרבה ניסוחים כאלה בשורן ארוך, אבל יש בודדים, כמה בודדים כאלה, שהוא אומר, הרמב״ם אומר, ואנחנו לא פסקים כמו. אז התחייבות גם דבר שאינו קצוב, למרות שאתה בעצם לא יודע מה אתה נותן. כן? התחייבות שלך היא פתוחה. אני אשלם לך כמה שצטר... כן, אני אתן דוגמה, נגיד ביטוח רפואי. הוא לא יודע כמה הוא יצטרך, כמה זה יעלה. זה מועיל. הוא אומר, כמה שיעלה הריפוי שלך, אני משלם. מועיל. מה שמגבה... לא, לא. חייב, אני חייב לך. מה שחסר שם זה הסכום. אני חייב לך כסף. כמה? כמה שיצטרכו. אפשר למרות שהמשבצת של הסכום משבצת פתוחה כרגע, יש שם X, זה עובד. שיעבוד. השיעבוד הוא הגיבוי של החיוב. בדרך כלל, אגב גם היום, נגיד אדם לוקח הלוואה מהבנק, הבנק יודע שהכלף יש על הדוף אחריו, יש על לעקוב אחריו, מה הבטוחה שהבנק רוצה בתמורה להלוואה? הוא אומר, חוץ זה שאתה חייב להחזיר לי, אני רוצה לשעבד נכס. נגיד על פניו, כל דבר יש מחלוקות, אבל ההסבר הכי פשוט הוא שהשיעבוד הוא בעצם זכות קניינית. מעטני קניין במשהו שבדרך כלל הולכים מקרקעין, שזה לא יכול לברוח ולא יכול להיעלם, וגם קשה מאוד להזיק לזה. והנכס, הנדלן הזה, הוא יהיה בטוחה במקרה שאתה לא תשלם. ההמצאה הזאת היא לא המצאה חדשה, כבר זה מופיע כבר בגמרות, נקרא את השולחן ערוך, שמבחין בשני סוגי הלוואות ואת התוצאות שלהם. מקור 13. המלווה את חברו בעדים, או שעדה בפני עדים שהוא חייב לו, נקרא מיל ועל פה, ואינו גובה מהם משובדים. לא נכתב שטר, אין שיעבוד על הנכסים. נפקמין ההיא, אני אקרא את הכל ואז אני אסביר. והמלווה את חברו בשטר, גובה מן המשועבדים, אפילו לא כתב אחריות. וכמה האחריות טעות סופר. מה אומר השולחן ערוך? אני אומר פה זה כבר מופיע בגמרא, שהלוואה בשטר יוצרת שיעבוד נכסים. המשמעות של שיעבוד הנכסים, שאם הלווה יש לו דירה, והוא מכר את הדירה שלו אחרי הלוואה, ופתאום אין לו כסף להחזיר, יבוא המלווה לקונה, שקנה את הדירה הזאת, תגיד לו, אדוני היקר, הקרקע הזאת, הדירה הזאת משועבדת לי, בגלל שהבחור הזה שמכר לך, לקח מני הלוואה. נא לתת לי את הדירה, בבקשה. הוא יקבל אותה. וזה אומרים, גובה מן המשועבדים. אתה גובה מנכסים, למרות שהם כפעמים קראו למישהו לצד ג'. לעומת זאת, בהלוואה ללא שטר, אתה יכול לגבות רק מהרכוש שנמצא בידי החייב. יש לו דירה, תיקח את הדירה שלו, תמכור אותה. הוא מכר את הדירה למישהו אחר, נגמר הסיפור. אוקיי. עכשיו, דבר הזה קוראים בלשון המודרנית שיעבוד צף. הכוונה היא, השיעבוד הוא לא משוייך לנכס מסוים. אומר, רואים, כל הנכסים של האדם הזה, אם לקח הלוואה בשטר, הם משועבדים, ואם הנכסים האלה, המקרקעין שלו, מסתובבים אחר כך, אפשר לרדוף אחריהם, לקחת את הקרקע ולגבות ממנה. זה כמו שיעבוד צף. לעומת זאת, שיעבוד ספציפי, משכון או משכנתא או משכון, זה שאתה תופס נכס מסוים, אתה אומר, אני משעבד את הדירה הזאת, לא את כל הדירות שיש לו, אני מספיק לי אחת. במדינת ישראל היום, כדי שיהיה לך שיעבוד, ותוכל לגבות מצדדים שלישיים, השיעבוד צריך להיות רשום. יש שתי אפשרות לרשום שיעבוד, אם זה מקרקעין שרשומים בטאבו, בלשכת רשום המקרקעין, אתה יכול לרשום בטאבו את המשכון. עכשיו, הקרקע הזאת, לדוגמה, אדם קנה דירה, קיבל משכנתה מהבנק, הבנק קודם כל משעבד את הדירה שעליה, שלטובתה נתקבלה המשכנתה. גם הבנק לא רוצה, הבנק רוצה להגן על עצמו, אז אם הוא נתן הלוואה, הבנק אף לא נותן הלוואה במדינת ישראל, לא של 100%, גם לא של 90%, נגיד הוא נותן לך הלוואה של 60%, הוא משעבד את כל הדירה. כי הוא אומר, אני יכול שיהיה לך דירה קצת ירד, יש לי יום ריבית, אני צריך לשמור עצמי איזשהו מרחב ביטחון. מאנשי הכלכלה פה, משבר הסאב פריים בארצות הברית ב-2008, היה כשהבנקים נתנו משכנתאות בכמעט שווי הדירה, להרבה מאוד דירות. ואז שהם באו לממש את החובות, האנשים לא כסף, מכרו את הדירות, התמורה שהתקבלה הייתה יותר נמוכה מהחוב. הבנקים נפלו. מדינת ישראל יותר מרוסנים, נותנים לך 60%, נותנים לך 50%, לפעמים אפילו פחות, ותמיד יש מרחב ביטחון גדול, אבל השיעבוד הוא שיעבוד רשום, או בטאבו, או ברשם המשכונות. ברשם המשכונות אפשר לרשום שיעבוד על כל דבר, על כלי רכב, על מכונות, יש לך מפעל, מכונה היא דבר יקר, גם מכונה אפשר לרשום שיעבוד. לא תמיד, לא בטוח שתמיד יוכל לאתר את הרכוש המשועבד. אבל נגיד, כל אחד מאיתנו בא לקנות רכב, נכון? כשאתה בא לדואר להעביר את הבעלות, בודקים לך אם יש שיעבודים, נכון? מהם בודקים? הם חוברים לרשם המשכונות, בודקים אם נרשם משכון על הרכב הזה. כל השיעבודים הם שיעבודים ספציפיים. עכשיו עולה השאלה, במדינת ישראל, לקח הלוואה, בשטר אפילו, יחתים שני עדים, 100,000 שקל. לפי ההלכה מגיע לו שיעבוד נכסים, זאת אומרת, מגיע למלווה שיעבוד נכסים, הוא יכול לגבות את הנכסים של הלווה, גם הלווה ימכור אותם. לעומת זאת, לפי החוק במדינת ישראל, לא, רק עם השיעבוד רשום. איך ההלכה מסתכלת על זה? מקום מרתק בעיניי, תשובת הראש, שנפסקה בשולחן אור בסימן קוף ד' במקור 14. כתוב כך, בעל חוב שגבה חוב מבתי שמעון, בכתב שלטון העיר, שעשו הכרזה יום אחד. כלומר, השלטון העיר, שלטון של גויים, בא בעל החוב, אומר, שמעון חייב לי כסף, אני רוצה לקחת את הבית שלו. הוא בא לשלטון העיר, שלטון העיר מודיע, במשך יום אחד, מי שיש לו טענות שיבוא. אחר כך בא בעל חוב מוקדם להוציא ממנו. בא בעל חוב, שאומר, אני נתתי אותו הלוואה לפני כן, הבית הזה משועבד לי, ואני זכותי לקבל ראשון. וטוען המאוחר, כיוון שלא ערערת בשעת ההכרזה, הפסדת בכך. אומר הראש כך, אם היה הכרוז יוצא, אני קורא שולחן ערוך, מקור בראש, אם היה הכרוז יוצא ואומר, כל מי שיש לו זכות ושיעבוד הקרקע הזה, יבוא ויערער, וכל מי שלא יערער יבטלו זכויותיו, אם נהגו כן, דין את המלכות ההוא. ובטלו זכויותיו. כלומר, אם באמת החוק אומר, שלטון העיר אומר, שאם אתה לא הגעת ב-24 שעות שנתנו לך, וצעקת שיש לך זכויות בקרקע הזאת, יבטל את הזכויות שלך. מפה אפשר ללמוד, שזכותו של השלטון, על פי ההלכה, לקבוע, פה זה לבטל שיעבוד. היום החוק במדינת ישראל לא מבטל שיעבודים, הוא אומר לך את הדרך לעגן אותם. אתה רוצה שיהיה לך שיעבוד, תרשום אותו. וכותב, אני מדלג רגע, יש פה רמה ויש פה סמה, אני מדלג רגע לאגרות משה, אומר אגרות משה כך, הוא בעצם מסתבר שגם מעצם הדין לא משתעבדים קרקעות במדינות שעושים ענייני מכירת קרקעות, רק כדיניהם, משום ששיעבוד תלוי בסמיכות דעת המלווה, סמיכות דעת של המלווה. ובוודאי לקה סמיכות דעת כשהרקעות המדינה יסכימו לזה. מה אומר הרב משה פיינשטיין? כיוון ששיעבוד הוא נוגע לצדדים שלישיים. כלומר, אני עושה איתך הסכם, אבל בסוף אתה מוכרת את הדירה שלך, אני עכשיו צריך לרדוף אחרי מישהו שאני בכלל לא מכיר אותו. יהודי, לא יהודי, דתי, לא דתי. כיוון שכך, המלווה יודע שאם הוא לא תהיה לו אפשרות על פי חוק לגבות את הנכס הזה, אז זה לא שווה שום דבר. ולכן אין לו שום גמירות דעת. למרות שההלכה אומרת שיש שיעבוד, כיוון שהמלווה יודע שזה לא ניתן לאכיפה, הוא לא גומר בדעתו. הוא מוותר על השיעבוד. ולכן אומר הרב פיינשטיין, כיוון שזה החוק, עכשיו צריך לשים לב, לפי השולחן ערוך, על פי ההלכה זכותו של המחוקק לקבוע כללים בעניין הזה. ולומר, שיעבוד רושמים, זה לכתחילה. לפי הרב משה פיינשטיין, גם זה לא זכותו של המחוקק, כיוון שאתה, המלווה, בעל החוב, יודע שלא תוכל לגבות את הכסף בלי לרשום את השיעבוד, אתה לא מתכוון בכלל שיהיה לך שיעבוד. ולכן גם אם אתה תתבע מאדם דתי, זה לא משנה. הדתי אומר לך, תשמע, אתה לא גמרת בדעתך בכלל. הדעת נותנת. הסיבה שרושמים שיעבודים היא בדיוק כדי למנוע מצב שבו אדם קונה קרקע, קונה דירה, בתום לב, הוא קונה רכב, חושב שהרכב הזה נקי משיעבודים, פתאום מגלה שיש שיעבוד חוב. מה יותר מוצדק מידרוש מהבעל החוב, אדוני יקר, תרשום משכנתה. זה כל כך פשוט, למה אתה לא עושה את זה? כשאתה לא עושה את זה, אתה פוגע באנשים אחרים. תאפשר לכל אדם לדעת שיש שבע זה משכון, ולחיד אם הוא רוצה לקנות את הנכס הזה. לא עשית את זה, הפסדת. ולכן יש הרבה מאוד היגיון. לומר שלחוק הזה, יש מעמד של דינת מלכות הדינה, כי הוא תיקון המדינה. אנחנו, אם אנחנו היינו מנהלים את כל ענייני המדינה על פי התורה, היינו מבטאים את החוק הזה? אני חושב שלא, היינו עושים את זה בעצמנו. לא היינו רוצים שאדם קונה נכס בסוף מגלה שהוא קנה כלום. לכן, למעשה, שיעבוד יחול רק, ככה אני מבין, רק אם הוא נרשם. עכשיו, עד עכשיו עסקנו במהות של החוב עצמו. אני רוצה לדלג לנושא הסמכתה בצד השני, בעמוד האחרון, בעמוד 4, ואם נוכל נחזור גם בנגיעות קלות לנושא הריבית. הסמכתה וכנסות. מה זה הסמכתה? הסמכתה, בוא נתחיל קודם כל מהמקורות. במשנה בבא ומציע במקור 21 כתוב ככה, מקבל שדה מחברו והובירה. אדם קיבל שדה בתנאים של אריסות. אריס עובד בשדה ומקבל אחוזים מהיבול. מצד אחד, יש לו אינטרס לעבוד, כי הוא מקבל אחוזים. מצד שני, אם הוא לא עובד, הוא פוגע גם בבעל השדה. זה לא כמו שכירות. אתה אומר, דמי השכירות אתה צריך לשלם בכל מצב, ומה שתרוויח, תרוויח. פה, האריס ובעל השדה, הם תלויים אחד בשני, או שניים, יותר נכון, שניים תלויים באריס. אדם קיבל שדה ולא עבד, גרם נזק לבעל השדה. מה הדין? הוא לא גרם נזק ישיר, הוא לא שבר לו שום דבר. הוא מנע ממנו רווחים. פוסק שולחן ארוך, פוסק את המשנה, סליחה, שמין אותה כמה ראויה לעשות ונותנו. אתה צריך לפצות אותו על כל אובדן הרווחים הצפוי. ולמה שכך כותב לו, אם עוביר ולא העביד, השלם המיטבה. ההסכם, הריסות המקובל הוא שהריס מתחייב, אם אני עוביר את השדה ולא אעבוד בה, אני אשלם במיטבה את הסכום של הרווחים הצפויים הטובים, אלא אפילו לא המינימליים. אני לא אכנס פשוט לסוגיית מניעת רווח.
בכל מקרה אתה נותן לי שליש, אז בוא
תקח
רק שתי
שליש. הוא נותן לו את הרווחים, את חלקו ברווחים, לא נותן לו יותר מזה. כן, לא מרוויחים מזה שמובירים אותם, אבל מה שאומר, אם הוא יכול שאם הוא היה עובד, ולא היה עוד גשם או משהו כזה, היה מעט יבול. פה לא עבדת, לא יודעים מה קרה, אתה תשלם במיטבה. שדה טוב. עכשיו אני, נראה לי שאני אעשה לכם כל מיני הפתעות, אז הפתעה חדשה נוספת היא שבהלכה בגדול אין פיצוי על מניעת רווח. כלומר, יש פיצוי על נזקים, אבל מה שלא הרווחת בגללי, אין בדרך כלל פיצוי. ולכן פה החיוב נובע מההתחייבות. בגלל שהתחייבת, אתה צריך לשלם את הדבר הזה. אם לא היית מתחייב, לא היית משלם. יותר מזה פה, בגלל שזו התחייבות המקובלת, גם אם לא כתבת את זה, על דעת כן כולם נכנסים לעיס, כולם יודעים שהם צריכים לשלם על מניעת רווח. אוקיי. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא הסמכת. הגמרא בא ומציע בעמוד אחר כך בקוף ד' עמוד ב' במקום 22 מספר את הסיפור הבא. ההוא גברא דקיבל ארא מחברי. אדם קיבל קרקע בהריסות, אמר או כתב, כמו שאמרנו זה לא חשוב דווקא לכתוב, אם עוברנה לה, אם אני עוביר את השדה ולא ירא יבול, יעיבנה לך אלפא זוזי. אני אתן לך פיצוי לא במיטבה, לא של אובדן הרווחים הצפוי, אלא אתן לך סכום קבוע אלף זוז, זה המון כסף, כנראה הרבה יותר מהרווחים הצפויים. עוביר טילטה, עוביר שליש מהשדה, אמר נהרדי, דינה עוד יאיב לי, נקרא את כל המשפט, שליש מאלף, 333 ושליש. כלומר, ההתחייבות מחייבת, התחייב לשלם אלף, אז עוביר שליש, שליש מאלף. רב אמר אסמכתה היא, ואסמכתה לא קניה. זה אסמכתה. והביטוי אסמכתה מופיע בהרבה מאוד מקומות בתלמודים, בתלמוד, ומשמעותו, זה ההתחייבות לא מחייבת. מה תנראה למה? ולרבה, מה ישנה מעד אתנה אני מוביר ולא אביד השלם במיטבה? אז באמת מה ההבדל? למה במשנה זה כן מועיל ופה זה לא מועיל? תשובה, התם לא כגזים, במשנה אין פה הגזמה, זה התחייבות לשלם את הרווחים הצפויים, אובדן הרווחים הצפוי. הכה כיוון דאמר מילתא יתרתא גוזמא באלמאות כגזים. בגלל שהוא כל כך הגזים, זה כבר לא שווה כלום. וזה קורה הרבה פעמים. תפסת מרובה, לא תפסת שום דבר. פוסק הרמב"ם את הדבקה, וכך פוסק גם שולחן ערוך, אני קורא מתוך לשון הרמב"ם, מקור 23, וכן כל תנאים שמתנים בני אדם ביניהם, אף על פי שהם בעדים ובשטר. אדם כותב תנאי, אם ככה אני אשלם, אם ככה אני לא אשלם. אם יהיה כך, או אם תעשה כך, אתן לך מנה, או אקנה לך בית זה, אקנה לך בית זה. ואם לא יהיה או לא תעשה, לא אקנה לך ולא אתן לך. אף על פי שעשה, או שהיה הדבר בידו, לא קנה, שכל האומר אם יהיה, אם לא יהיה, לא גמר והקנה. שדעתו עדיין סומכת שמא יהיה או שמא לא יהיה. הרמב"ם פוסק, את הסמכת, יש הרבה מאוד פירושים מה זה, הוא פוסק את הפרשנות שהסמכת זה תנאי. כל תנאי, כל אם. תגידו מה, אי אפשר לעשות תנאים בהלכה? אפשר לעשות, לפי הרמב״ם, בתנאי אחד, שהוא שההתחייבות תהיה מעכשיו אם. אני מקנה לך את זה מעכשיו אם יהיה כך. אני מתחייב לך עכשיו אם יהיה כך. אבל אם אדם אומר, אני, אם יהיה כך, אני אקנה לך, זה לא מועיל. אשמחת. כי זה עתידי, נכון, נכון. עכשיו, אני לא ניכנס עכשיו לפרשנות הרמב״ם, אבל אני אומר, זה דברי הרמב״ם. אני רוצה לראות את דברי הרמ"א שהם במידה רבה השפיעו עלינו יותר, ששוב, זה דברי הראשונים, אבל דברי הרמ"א מביא במקור 24, שוב בסימן ל"ז משולחן ערוך, ויש אומרים דג' חילוקים בדיני אסמכתא. יש שלושה מקרים שונים. מקרה ראשון, כל מה שאין בידו ותלוי ביד אחרים. כלומר, שאדם אומר, אני חייב לך אם יקרה משהו, אבל המשהו לא תלוי בי, זה תלוי ביד אנשים אחרים. כגון שאמר לו, קנה לי יין במקום פלוני, ולא תקנה, תחייב לי כך בכך. תקנה לי יין, אם לא תקנה, תשלמים פיצויים, אז יש לו קנית את היין בזול, בשוק. וזה לא תלוי בידו של השליח, דדילמה לא ירצו למכור לו, אבי אסמכת בכל יין ולא קני. התחייבות כזאת, שאדם אומר, אני אשלם לך פיצוי על דבר שהוא לא בשליטתי בכלל, שאני לא מסוגל בכלל למנוע את הדבר הזה, זה התחייבות שאדם לא מתחייב, כי הוא לא גומר בדעתו. אדם אומר, מה? הרי אני יודע שזה, אני לא מסוגל להשפיע על זה. איך אני? אז ודאי שאני לא מתחייב. מה שיש בידו לעשות, אם לא גזים, כגון שאמר, אם עוביר ולא עביד, אשלם במיטב, לא עבי אסמכת וקניה. התחייבות מותנית. סבירה, חלה. למרות שיש בה אלמנט של פיצוי. אנחנו לא יודעים כמה השדה הייתה מרוויחה, אבל כיוון שההתחייבות היא בגודל סביר, ללא הגזמה, אני מכסה את הנזקים שלך, או את אובדן הרווחים שלך, זה מועיל. אז זה פיצוי סביר. אבל אי גזים ואמר, אם לא אעבוד אשלם אלף זוז, זה אבי אסמכתא ולא קניה. אם אתה התחייבות היא מוגזמת, כמו שראינו, זה לא מועיל, כי זה הגזמה. הנפקמינה לחוזים היא נפקמינה עצומה. כולנו מכירים, נגיד חוזה שכירות דירה, כתוב, אם הסוחר לא ישלם בזמן, על כל יום איחור בתשלום שכר הדירה, הוא ישלם עוד 200 שקל ליום. מקובל מאוד. לכאורה, לפי הרמ"א, הגזמת. נכון, זה תלוי בך, הרי אתה יכול לשלם. זו החלטה שלך, אני אמור לא לשלם. איחרת בתשלום, אבל אז אתה אמור לשלם. מצד שני, זה הגזמה. שום סוחר לא מתכוון לשלם שכר דירה כזה. את שכר הדירה רגיל פלוס 200 שקל ליום. נכון, זה, אף אחד לא רוצה לעשות כזאת עסקה. הוא מתכוון לשלם בזמן. קרה לו תקלה, הוא באמת לא התכוון לשלם את הכנס מעולם. אז לכאורה, כל הכנסות המופיעים בחוזים הם תחת בעיית אסמכתא. פתרון. יש פתרון אחד פתרון אחד זה לא להגזים, אבל תראה, מה זה לא להגזים? אנחנו רוצים תמיד מנוף, שהמנוף יהיה מספיק כואב, כדי שהסוחר ישלם בזמן. הרי השווי של הדירה זה מה שהוא צריך לשלם. מה אתה אומר לו? אם לא תשלם בזמן, את תשלם את מה שאתה צריך אחר כך. אנחנו רוצים שיחב לו. נכון? חייבים לייצר מנוף משמעותי. זה אחד. השולחן ערוך מביא פתרון אחד מאוד מסובך, קוראים לזה פתרון של חכמי ספרד, אבל אני אביא לכם את הפתרון, אני רוצה להדגיש פה את הפתרון הקל והפשוט, שגם עליו צריך לחשוב מה קורה אחריו, ביום שאחריו. השולחן ערוך כותב במקור 25, אסמכת שקנו על בבית דין חשוב, הרי זה קנה. כלומר, אם אתה לוקח את החוזה הזה שיש בו אסמכת, השלם אלף הזוזי, ואתה עושה עליו קניין, מתחייב עליו בפני בית דין חשוב. בית דין חשוב, מיד נראה, זה בית דין שברקי בדיני אסמכת, לא קשה למצוא. אתה חייב. למה אתה חייב? לא בגלל ההתחייבות שלך, אלא בגלל שבית הדין חייב אותך. אם זה בפני בית הדין, בית הדין מחייב אותך. בית הדין יכול לחייב אותך גם מיליון שקל, נכון? אז זה יכול לעבוד. עכשיו, נעצור רגע אחד.
בגלל שלבית דין יש, כאילו, לאותו אחד שיש סמיכות דעת בעצם?
זה ברגע כן, כי הוא יודע שהוא הכניס פה גורם שלישי, הוא הכניס לבית הדין לתוך הסיפור. לגבי אסמכתא, יש חקירה מאוד בסיסית. האם אסמכתא זה בעיה מהותית? דבר שאי אפשר לעשות אותו, זה לא עובד, כמו קניין דברים. קניין דברים זה דבר שאין לו פתרון. אין דרך לפתור את זה, אפשר לעקוף את זה, אי אפשר לפתור את זה. אפשרות שנייה היא לומר, אסמכתא זה בעיה בגמירות הדעת. אדם באמת לא מתחייב, הרי אדם, מה, הוא התכוון לשלם כזה כנס אדיר, הוא התכוון שהוא לא יגיע לבעיה, אבל לא יצטרך לשלם את הכנס. הנפקמינה היא, האם במצב שאדם באמת באמת רוצה לשלם, האם הוא אז חייב לשלם? שיטה של השולחן ערוך היא שלאסמכתא אין פתרון. לכן הוא אומר, אתה רוצה לפתור את בעיית האסמכתא, אתה צריך להכניס גורם חדש, קוראים לו בית הדין, שיהיה פסק דין, כאילו פסק דין שאומר לך לשלם. לכן זה, תעשה קניין לפני בית דין חשוב תשלם. הרי מה חושב שזה בעיה בגמירות הדעת? ואנחנו רואים את זה במקור 26, שכותב כך, במקור 26, בסוף השורה השנייה, ואם ציווה לכתוב בשטר, הוא כותב בשטר שקנו ממנו בבית דין חשוב, אף אגב די לא קנו, מעני דודת בעל דין כמעי דין דמי. חזרנו פה לאודיטר, חשבתם שגמרנו? לא גמרנו. אדם כותב, כך שטר, כותב, אני משלם לך כנס 200 שקל ליום, הכל איחור, ואני עשיתי על זה קניין בבית דין חשוב. לחותן למטה. הוא עשה קניין בבית דין חשוב באמת? לא, הוא לא עשה. עובד או לא עובד? עובד. למה זה עובד? כי הודית, הודית שעשית. לפי השולחן ערוך זה לא עובד. כי לפי השולחן ערוך זה באמת בעיה. יש בעיות, יש דברים, להתחייב כסף אפשר. להחליף מעשה קניין אחד, מעשה קניין אחר, בהודית אפשר. אבל אומר השולחן ערוך, זה בעיה שאין לה פתרון. אסמכתא, אין איזה פתרון. להגיד, כאילו עשית, כאילו, זה לא באמת. הרי מה מבין שאסמכתא היא בעיה בגמירות הדעת. ולכן כשאתה באמת רוצה זה יעבוד. אם אתה הודית שעשית בבית דין חשוב, זה כבר עובד. אגב, יש, הוא מביא לזה עוד כמה נפקמינות, דברים הדדיים, אם אני כנס שלי מול כנס שלך. גם אני מתחיל לשלם, גם אתה מתחיל לשלם כנס. אני רוצה שאני מקבל את שלך? כן. אתה רוצה לקבל את שלי? כן, גמרנו. אנחנו באמת רוצים. אני לא יכול להגיד, התכוונתי לא לשלם, כי ממך התכוונתי לקחת, נכון? אז כנראה שאנחנו כן רציניים. הרי מה סובר שיש איזה, שישר לפתור את זה בדרך הזאת, וכך מקובל לכתוב בכל החוזים היום. הבאתי פה דוגמה לניסוח חוזה, מהספר משפטי ארץ חלק ד' במקור 27. כל הקניינים, החיובים, מותני ההסכם, זה נעשו בקניין היותר מועיל, על פי דין תורה, בכלי הקשה לקנות בו בבדין חשוב, בדין חשוב, מעכשיו, באופן שאין בו אסמכתא. אוקיי? זה עובד. זה עובד. יש שאלה, עדיין יש שאלה, האם הדבר הזה מועיל לכל כנס שבעולם? עכשיו, למזלנו, אנחנו לא כך צריכים להיכנס לזה, כיוון שבמדינת ישראל יש מנהג מעניין, כדי להכיר אותו. אדם, סוחר דירה, כותב שהכל איחור ישלם 1,000 שקל ליום. אוקיי? יוצא 30,000 בחודש? נכון, זה דבר יפה, סכום יפה. נגיד פי 10 מסחר הדיר. והוא יבוא עם זה, עכשיו הוא איחר ביום אחד, לא ביום אחד, בדקה. הוא הביא את הכסף במקום ב-11.59 של היום הרלוונטי ב-12.01, אז נכנס לחשבון. יבוא מיד המזכיר, הידיעה, נהדה, פלפייס, הראו זה בית המשפט, איחרת לי בדקה, תשלם לי 1,000 שקל על הדקה הזאת. בית המשפט לא יחייב אותו כלום, דתי כלום ממש. איחרת ב-6 שעות, ישאלו את המזכיר, תגיד לי, גרם לך נזק? למה אתה? אם תסביר לי שזה גרם לך אוברדרפט, תקבל משהו. לא ייתנו לך אוטומטית, 1,000 שקל כפול איקס ימים תקבל מיד. בודקים. התפיסה של בית המשפט היא שהכנס זה התקרה עד 1,000 שקל לפי שיקול דעתו של בית המשפט. בית המשפט מחליט כמה לתת. לפעמים אתה באמת מנובל גדול, תשלם את הכל, היית קצת אנוס, לא שמת לב לתאריך, לא גרמת שום נזק, תשלם פחות.
על כל דבר כזה מגיעים לבית משפט?
תלוי, יש אנשים שכן, איך החלטה של הבן אדם? אם רוצים להסתדר, מסתדרים, לא. אתה שואל אותי, מי שימחרים לו בדקה להפקדה וחשבון, אז הוא הולך לבית משפט, זה לא... אוקיי. אז התפיסה המקובלת היא שכשאתה חותם, אתה לא חותם על המספר הזה באמת, אתה חותם עד הסכום הזה. בגלל שאתה חותם עד הסכום הזה, אז המנהג הוא, זה המנהג, אז זה גם גמירות הדעת. אתה אומר, אני התחייבתי לשלם כנסות כמקובל במדינת ישראל. ולכן כשאתה תגיע לבית דין של תורה, גם אם נפטרה בעיית האסמכתא, כלומר, את הבעיה הפורמלית פתרו לך, זה ההתחייבות חלה, ההתחייבות מחייבת, מה תוכנה עד הסכום הזה, ולפי שיקול דעתו של בית הדין, לכן בית הדין יוכל גם להוריד את הסכום. אני חושב שזה גם פותר את בעיית האסמכתא, גם אם לא יכתב הסעיף הזה, כי ברגע שזה, יש אפשרות לרדת, תוריד את זה לעד מיטבה. למה אתה צריך לתת לו אלף הזוז? תן לו את הפיצוי, הפיצוי הראוי, על אובדן הרווחים, וזה התחייבות שמועילה, נכון? אז אני חושב שזה יכול לפתור את כל בעיית האסמכתא, אבל יותר טוב, מה שנקרא, כשאתה חותם חוזה, רוצים תמיד שופר דשטרי, ללכת על בטוח, אז כן נכתוב את הניסוח הזה, בבדין חשוב, לפני בבדין חשוב מעכשיו, זה לא כאסמכתא, וגם לדעת, וחוץ זה באמת, עוד דבר אחרון, לא לכתוב את כנסות מוגזמים, לא כנסות סבירים. ככל שאתה, זה מסוג הזמן, שככל שאתה מגזים יותר, בסוף אתה לא מקבל שום דבר. זה לך משהו סביר, 150%, 200%, לא משנה. וזה בסדר, תן, יש הוצאות גבייה, זה דבר סביר. עד כאן, תודה לכם.